ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד, באמצע שורה תנור הבנן. אפשר לשים לב מיד על הסימון המיוחד סביב תנור הבנן, אנחנו קוראים לזה קופסת אש. והסיבה לכך שיש לנו פה מקור, זה יכול להיות סביב שם גם כן, אבל דבר שיעסיק אותנו לפחות עמוד שלם. פה אנחנו מדברים על נושא שיעסיק אותנו הרבה מעבר לזה. הגמרא, תנור הבנן, מבטא. על פי הפסוקים בתחילת פרשת מטות, שהתורה מדברת על דיני נדרים ושבועות, המילה הזאת מופיעה בכמה פסוקים. מה המשמעות של המילה מבטא? שבוע. ורש"י מביא דוגמה, אדם שאמר מבטא כיכר זו עליי, אז יש שבועה. בואו נציין גם כן שאומנם מה שקראנו הוא מובן, אבל בהמשך אנחנו נראה ברייתא שהיא קצת מעורפלת, ואנחנו נראה את התייחסות של אביי ואחר כך רבה להסבר הברייתא. אבל בינתיים קראנו מבטא זה שבועה. איסר, גם זה מילה שמופיע בתורה, שבועה. איסור, איסר. אם אתה אומר איסר שבועה, חייב, ואם לאו, פטור. מה שקראנו עכשיו הוא לא מובן, כמה שואלת, אם אתה אומר איסר שבועה, ואמרת איסר שבועי הוא, מה יש להתלבט אחרי שקבענו שאיסר זה שבועה, זה לשון שבועה, אז מה הספק אחר כך? אמר אביי אחי כאמר. אז מבחינת מבנה הגמרא, בואו נציין את הסימונים שלנו. אביי מופיע בצורת בית, ובהמשך העמוד, תראו קצת יותר מחצי עמוד רבה גם כן, ובצד יש לנו את הכותרת נושא סלש מבנה, וכתבנו כך: הבית מבליט מחלוקת הבית ורבה בהסבר המקור דליאל, מה שסימנו בקופסת אש, תנור הבנן, והצורת ההוגש מבליט אחי קטני, זה מופיע פה, ואחר כך אחרי רבה, שתי שורות אחרי רבה, אנחנו מבליטים הביטוי אחי קטני, ניסיונות להסביר המקור דליאל. אביי ורבה חולקים ב אי אמרינן דהמתפיס בשבועה דינו כשבועה. אנחנו נצטרך להרחיב דיבור אחר כך מה הכוונה מתפיס בשבועה. אנחנו נצטרך לתת דוגמה ונראה את זה ברש"י. בהמשך הגמרא יופיעו משולשים, והם פה כמעקב, וזה המשולשים יופיעו בקטע של הגמרא שמסומן אצלנו בסוגריים, שהגמרא תדון במקורות בפסוקים להסביר מבטא ואיסר, ומשולש הפוך מצביע על דחיות. אז יש הצעות ודחיות, הכל יובהר בהמשך. אז אנחנו חוזרים לגמרא, איך להבין את הברייתא מאחר שנקבע איסר שבועה ואחר כך אתה מתלבט. אמר אביי אחי כאמר, מבטא שבועה, מה הסברנו את זה כבר, איסר מתפס בשבועה. רש"י, איסר מתפס בשבועה, איסר עליי כיכר זו. אם אתה אומר איסר עליי כיכר זו, הרי זו, הרי הוא כמי שנשבע על הכיכר וחזר ואמר על כיכר אחר, הרי זה כזה, שהדפיס את השני בראשון. אז אם יש כזה תופעה שאפשרות להדפיס השני בראשון, שוב פעם אתה קובע שהראשון אסור, ואז על כיכר שני אתה אומר הרי זה כזה, וכל הזמן אתה משתמש בלשון הזה, איסר כיכר זה עליי, הכוח של משפט כזה, איסר כיכר זו, איסר עליי כיכר זו, הכוח שלו תלוי בדוגמה שנתנו פה, אדם שנשבע, אני מבין נשבע באופן רגיל על כיכר ראשון, וגבי השני הוא אומר הרי זה השני כזה, כראשון שהוא כבר נשבע עליו. אז אנחנו לא דנים על הכיכר ראשון, אנחנו רוצים לדעת שאם אותו כיכר שני נאסר בגלל שהוא אמר הרי זה כזה, אז גם אדם שאומר איסר עליי כיכר זו גם יתפס. וזה המשך הברייתא. אנחנו נחזור לגמרא, תחילת השואה, איסר מתפס בשואה. איסור איסר, הכוח של איסר להתפס, אם אתה אומר מתפס בשואה כמוציא שבועה מפיו דמי, חייב. ואם לאו, אם אין כזה דבר של להדפיס בשואה, פטור. גם מי שיגיד איסר כיכר זו, איסר עליי כיכר זה, גם כן לא יאסור אותו, לא יתפס. אני רק רוצה לציין שהפירוש שאנחנו נותנים זה על פי רש"י. בתוספות רבנו תם יש לו גישה אחרת להסביר מה שאמרנו עכשיו. אנחנו נסתכל ברש"י, אם אתה אומר וכולי, אם תמצא לומר שהמדפיס בשבוע כמוציא שבוע מפיו דמי, ואם אכלו, כאילו עבר על השבוע חייב קורבן, אף זה אומר, איסר כיכר זה עליי, והוא אוכל את זה, חייב קורבן עם אכלו, שהאיסר לשון, הדפסת שבועה הוא. אז אולי במילים אחרות, לא מדובר על איזושהי לשון שמצביע על לשון שבועה מקורי, אלא על הדפסה בשבועה. ורק נחזור על מה שאמרנו כבר, ואני חושב שזה די ברור ברש"י, אנחנו לא מדברים על שני כיכרות. זה הדוגמה שמאפשר לנו לתאר הדפסה בשבועה. אבל בפועל אנחנו מדברים על אדם שפשוט אמר, איסר כיכר זה עליי. האם יש לזה משמעות, כן או לא? אז יהיה לו משמעות אם שייך הדפסה בשבועה, כמו שהדגמנו בדוגמה של שני כיכרות. רש"י פשוט משלים את התמונה ברש"י הבא, ואם לאו, שהמדפיס בשבועה אינו כנשבע לעניין קורבן ומלכות, אף האיסר אין בו לא קורבן ולא מלכות. כפי שאתם רואים, יש קטע בסוגריים, והכוכבית בשוליים מצפיע על ההסבר. אחרי הסוגריים, אנחנו קוראים בשוליים, אחרי הסוגריים מופיע רבה שחולק על הבית בהסבר המקור דניאל. בתוך הסוגריים הגמרא מחפשת מקורות בפסוקים להסביר מבטא ואיסר. אז אם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, מיד אנחנו אומרים רבה אמר לעולם אם הלך מתפס בשבוע לאו כמוציא שבוע מפיו דמי. אז פה המחלוקת בין אביי ורבה ברור. לפי אביי שייך, לפי הברייתא שייך מתפס בשבוע, לפי רבה אין כזה דבר מתפס בשבוע. אז אם כן, רבה צריך לתת את ההסבר שלו בברייתא, וזה מה שמופיע מיד אחר כך ואחי כמר בצורת הרגה שהצבענו עליו מקודם, שיטת רבה בהסבר המקור. נחזור לקטע שבסוגריים, וממאי דמבטא שבועה. איזו בסיס התנה אומר, קובע שמבטא זה שווה שבועה. תכתיב, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים. איסאו נמי, תכתיב, אז תגיד אותו דבר אצל איסאו, תכתיב כל נדר וכל שבועת איסאו, אלא ממאי די איסאו מתווס בשבועהו, תכתיב, או עשרה איסאו על נפשה בשבועה. שהלשון משמע שיש משהו אחר שאתה מנסה להדפיס בו מה שהיה במה שנעשה כבר בשבועה. אז אם זה מה שמוביל אותנו לפרש איסר מצווה בשבועה, מבטא נמי הכתיב לכל אשר יבטא האדם בשבועה, אותו סגנון מקרא נמצא אצל מבטא גם כן. אז למה בברייתא יש הבדל לפי אביי? אלא מה אביי? מבטא שבועה מאחה, ואם היו תהיה לאיש הוא נדרה עליה, או מבטא שפתיה אשר עשרה לנפשה. הפסוק שקראנו, אנחנו רואים את המילה נדר, מילה מבטא, וכתוב בפסוק ש, שזה אוסיר, זה תופס, זה אוסיר את, את, ה, את, את הפליט שהיא התייחסה אליו, או בנדר או במבטא. ואילו שבועה לא כמר, בפסוק הזה לא מוזכר מילה שבועה, במאי עשרה עצמה, אז מה, איזו לשון בכל זאת גרם לה איסור במבטא. אז מהפסוק הזה אנחנו יודעים שמבטא זה שבועה. רב אמר לי, עולם אם הלך מתפס בשבועה לב כמוציא שבועה מפיו דמי. אם מדובר בשני כיכרות, אז אדם נשבע לכיכר ראשון שלא יאכל אותו, אז זה כן אסנסר, אבל שאומר הרי זו כזו, השני לא נאסר, כי מתפס בשבוע עליו כמוציא שבוע מפיו דמי. אז מה עם האיסר בתורה, מה המשמעות? אז ואחי כמר, הברייתא שפתחנו על שיעורנו היום, יש להבין אותו כך. מבטא, שבועה. איסר, נמי, שבועה. עשרי דיסר, הכוח או הבסיס לומר שאיסר נחשב כשבועה, הטילו הכתוב בין נדר לשבועה. הגמרא תסביר את זה אחרי עוד מעט, אחרי המסגרת. אז התורה כתבה את המילה איסר בין נדר לשבועה, זה מלמד שאיסר גם כן תופס. הוציא בלשון נדר, נדר, בלשון שבועה, שבועה. מבחינת האיסורים האלו, נדר ושבועה, תלוי בלשון, איך אדם מנסח את דבריו. ורשי כותב, איסר זה איתי לא הכתוב וכו', היינו פירוש דאיסור איסר אם אתה אומר. בברייתא המקורי ראינו את המשפט הזה. ואחי כמר, איסור של איסר שאמרתי לך שהוא שבועה, לא כל הלשונות שוות בו, שרי איתי לא כתוב בין נדר לשבועה. זה עוד לא ראינו, עוד מעט בהגמרת תביא את הפסוק. אז אמרנו שאיסר זה שבועה, אבל לא כל הזמן. אם אמירתו בלשון שבועה, כגון איסר שלא אוכל כיכר זה, כן לשון הנשבעים שומעים שלא אוכל. זה שבועה, הוא מכוון לפעולה של אדם, לא על החפץ אלא הפעולה פה שלא אוכל. אף האיסר שהוציא בלשון זה שבועה הוא וחייב קורבן. אז לכן אם הוא אמר איסר שלא אוכל כיכר זה, זה בסך הכל זה שבועה, מי שעובר על שבועה חייב קורבן. ואם לאו, אלא הוציאו בלשון נדר שאמר איסר כיכר זו עליי, הוא לא מזכיר פה פעולה, הוא מדגיש, מכוון את דבריו על הפריט, על החפץ, שהוא לשון הנודרים, קונם זה עליי, קונם זה לשון קורבן, שהוא מכוון על פריט, על חפץ, והוא אומר שהחפץ זה יהיה כמו קורבן. אף זה נדר הוא פטור מקורבן. אדם שעובר על נדרים הוא לא חייב קורבן. נחזור לגמרא. אמרנו בהסבר של רבא שאיסר הוא יכול להיות שבועה, גם יכול להיות נדר, תלוי איך הוא מוציא את זה בלשונו, והכוח של איסר להגביל או להתפס, לתפוס, זה בגלל שהטילו הכתוב המילה איסר בין נדר שבועה. שואלת הגמרא, ואיך אני טילו, איפה זה נמצא במקרא? הפסוק אומר במדבר פרק למד פסוק י' א', ואם בית אישה נדרה או עשרה איסר על נפשה בשבועה. אז רואים המילה איסר שאצלנו בגמרות המסומנות יש תחת המילה איסר פס מפותל, לפניו בא היה מילה נדרה ואחריו מילה בשבועה. ויעזדו לתמיו, אביי ורבא שחלקו עד כה באפשרות שקיים מתפס בשבועה, הם לשיטתם דאיתמר מתפס בשבועה. אביי אמר כמוציא שבועה מפיו דמי, שזה כאילו אמר שבועה ממש, ורבא אמר לאו כמוציא שבועה מפיו דמי. מיטיבי, כאן שאלה ארוכה, קושה ארוכה. אתם רואים שזה ממשיך עד שורה ראשונה בעמוד ב'. תוך כדי אנחנו נראה שתי שורות מסוף העמוד. בשלמה לאביי, הבלטנו, הדגשנו את זה מפס מפותל, אז אנחנו יכולים לדעת מראש שאנחנו מפנים קושה לרבה. אז יש פה מקור תנאי, אי זה איסר האמור בתורה האומר, הרי עליי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו. כמו אדם אומר, כמו שאסרתי עליי בשר ביום שמת אבי, אז אני רוצה שהיום תהיה כזה, שלא, שיום אחר, שהוא יהיה כיום שמת בו אביו, שהוא אז אסר על עצמו אכילת בשר. כיום שמת בו פלוני, כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, כיום שראה ירושלים בחורבנה, אסור. אז הנדר, האמרה הזאת נקרא לזה, תופס. ואמר שמואל, והוא שנדור ובא מאותו היום. אנחנו כבר הסברנו את זה, היכולת שלו לאסור את יום האחר זה בתנאי שהוא עשר בנדר את היום הראשון, היום שהוא הזכיר פה בדוגמאות. רשי, והוא שנדור בא מאותו היום שקיבל עליו כבר נדר שלא יאכל בשר ביום שמת בו אביו ועולם, וכן יום שמת בו פלוני, וכן יום שנהרג בו גדליה. וכסרקא דאיתא השתא, דהיינו מדפיס בנדר. כמו שהדגמנו מקודם, שאתה אומר על דבר שני שיהיה כמו הדבר הראשון. וקטני, איזהו איסר אמור בתורה שהוא בלא יחיד דברו, זה הפסוק בתורה שאוסרת לאדם לבוא על דבריו, אומר הרי עליי וכו'. על מה? אז מה רואים מהסיפור פה? המדפיס בנדר הרי הוא בלא יחיל כנדר עצמו, ומדמדפיס בנדר נדר מדפיס בשבוע השבוע. אז הגמרא ממשיכה, בשלמה לאביי מדמדפיס בנדר נדר מדפיס בשבוע שבוע. אז מאחר שרואים שכזה דבר פועל אצל נדרים, גם לפעול אצל שבועות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא לרבא קשיא, הרי רבא שלל האפשרות למדפיס בשבועה. אמר לך רבא, תריץ ואימה אחי. המקור שקראנו עכשיו לא מדבר על מדפיס בנדר, אלא בעיקר נדר. אני רק רוצה לציין מראש שיהיה קשה לראות במהלך הגמרא את ההבדל בין מדפיס בנדר לנדר עצמו, אבל שנחזור על על הקטע דרך רש"י, הכל בעזרת השם יובהר. אז יש להבין את המקור כך: איזו איסר נדר, תשימו לב, הוא מוסיף פה את המילה נדר, במקור בעמוד א' בלמטה, יש לנו אגב כוכביות, אפשר לחבר ביניהם, במקור כתוב איזו איסר הוא בתורה, פה רבה מתריץ ומסביר שיש להבין את זה בצורה כזאת: איזהו איסר נדר האמור בתורה, האומר הרי עליי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין, כי יום שמת בו אביו, כי יום שנהרג בו פלוני. ואמר שמואל, והוא שנדור ובא מאותו היום. עכשיו, מה שקראנו עכשיו בא לתאר, למרות שמבחינת התוכן של המקור פה כתוב הרי עליי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין, זה גם הופיע במקור הראשון. אז איפה יש הבדל לשוני? אז מה שאנחנו מתארים פה הוא נחשב נדר גמור, בניגוד למקרה של מדפיס. בעניין של מדפיס הוא אומר הרי עלה יום זה כיום שמת בו אביו. אז בנוגע לדבר השני, כוונה זה היום האחר, הוא סך הכל אומר הרי עלי יום זה כיום שמת בו אביו. הוא לא אמר הרי עלי שלא אוכל, לא פירט. זה כל ההבדל, וזה נראה ביחד ברש"י, שורה ראשונה, טריץ ואימה וכו'. כלומר, הייתנה לא במדפיס בנדר עירי, אלא בעיקר נדר עירי, והשמיעינן שאינו חייב בנדר אלא אם כן פירשהו, ואחר כך תלאו בדבר הנידר עליו כבר. אז יש דבר ראשוני שעליו הוא אסר את עצמו בלשון נדר, נקרא לזה נדר רגיל. ולגבי הדבר השני, הוא מנסח את דבריו גם כן בלשון נדר, הוא משווה את הדבר השני לדבר הראשון שהוא כבר אסר על עצמו בנדר. כדיאליף לה ואזיל מקרא, הגמרא תביא מקורות לזה. והכי כמר, איזו איסור נדר, אבל מתפס בנדר, לאו נדר הוא. ואיך ידמי מתפס, כגון, שלא פירש, הרי עליי שלא אוכל בשר ושלא אשתי יין, אלא אמר, הרי עליי יום זה, כיום שמת בו אביו, כיום שראה את ירושלים בחורבנה. למרות שאותו יום המקורי, יום שמת בו אביו, או אותו יום שהוא ראה את ירושלים, הוא באמת אסר אותו בנדר, אבל לגבי הדבר השני שרוצה להשוות אותו לדבר הראשון, סך הכל אמר הרי עלי יום זה כיום וכו', זה לא מספיק, זה לא נחשב נדר גמור, בניגוד לאדם שפירשת הוא פירש את עצמו הרי עליי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו וכו', אז זה כן נדר גמור. נחזור לגמרא. מי טעמה, שאתה אומר שאתה אוסר דבר שני ומשווה אותו לדבר אחר שאסור כבר בנדר, מה הרקע לזה, מה הבסיס לזה כדי לקבוע שהדבר השני גם כן אסור בדין נדר? אמר קרא, איש כי ידור נדר לשם, ודורשים מהפסוק הזה עד שידור בדבר הנדור שהוא משווה את הדבר השני לדבר שכבר נאסר עליו בנדר. אגב, אמנם זה לא הסוגיה לא מרחיבה פה, אבל אם אדם אמר למשל הרי כיכר, הרי שלא אוכל כיכר זה כחזיר, חזיר זה לא דבר הנדור, זה דבר שנקרא דבר האסור, אסור לו מזמן מתן תורה, זה לא נחשב נדר. לכן הנדר הקלאסי הוא יהיה הרי כיכר זו עליי כקורבן. קורבן זה דוגמה לדבר הנדור, הרי לקחת בהימת חולין, אסרת אותו בקורבן, אז הוא נהיה דבר הנדור, זה לא דבר שנאסר מאליו, זה דבר שאתה אסרת. לכן רק אם משווים הדבר השני לדבר כזה, אז הדבר השני גם כן יאסר בנדר. ממשיך הגמרא בדוגמאות שהבאנו למעלה, כיום שמת בו אביו, פשיטה. טוב, הגמרא מסביר, רש"י מסביר פשיטה, כיוון דתאמה משום דנדור הוא בא הוא עליו, הרי זה הדרשה של הפסוק, מיתת אביו מה לי כאן, וכי משום דמת בו אביו מגרגרה איסורי, הרי נדור הוא בא עליו. ואחר שאתה קובע שהשוואת או הדפסת הדבר השני בדבר הראשון שהוא גם נאסר בנדר, מה אני מרוויח מהדוגמה הזאת כיום שמת בו אביו? אם אותו יום שמת בו אביו הוא אסר את עצמו מלאכול בשר בנדר, אז הגמרא אומרת שבאמת בדוגמה הזאת כיום שמת בו אביו אין חידוש, כיום שנהג בו גדליה בן אחיקם יצטריך לי. בדוגמה הזאת יש לנו חידוש, אני צריך ללמד הדוגמה הזאת. אז מה קרה פה? אדם בצום גדליה וגימול תשרי הוא נדר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. עכשיו האם מה היה מצבו בלי הנדר? גם כן היה אסור. לא, זה נקרא צום השביעי במקרא, זה יום שכבר אסור. אמנם, ואני מדגיש פה, לא איסור דורייתא, אבל איסור יש. אז סלקה דייתך אמינה, כיוון דכי לא נדר נמי אסור, אותו גימול תשרי, גם אם הוא לא נדר באותו יום שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין, היה בכל מקרה אסור, כי נדר נמי לא אב יעלי איסור ואי לאו מתווס בנדר הוא. גם אם הוא נדר, מאחר שזה יום שכבר אסור, אולי הייתי חושב שהנדר שלו לא יתפס, ואם הנדר שלו יתפס, אותו יום אחר שהוא משווה ליום שמת בו גדליה בן אחיקם, גם כן לא נחשב מתפיס בנדר, לא יתפס, כי אני לא נחשב נודר בדבר הנדור. כמה שמלן, זה החידוש של הברייתא, שלמרות שאותו גימול תשרי אסור בכל זאת, אם הוא היה אוכל בלי שום נדר, בלי שנדר עליו, לפי מה שמופיע ברבנו חננאל, הוא היה סך הכל עובר על איסור דרבנן. עכשיו שהוא נדר באותו גימול תשרי שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אם הוא אוכל בו הוא עובר באיסור דורייתא, לא יאכיל דברו, פסוק בתורה. ממילא זה הופך את הדוגמה שראינו למעלה במקור התנאי, שהרי עליי שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו גדליה בן אחיקם, שזה נחשב נדר גמור. ואף רבי יוחנן סבר לה לאה דרבה, הכוונה שאיסר שהוציאו בלשון שבועה שבועה, זה אחד מהדברים שרבה הסביר ליה בפירושו על המקור שהדגשנו בתחילת השיעור בקופסת אש. אז אנחנו רוצים לראות איפה רבי יוחנן אמר את זה, שאיסר שצל בלשון שבועה, שבועה. תחיית הרבין, אמר רבי יוחנן, מבטא לא אוכל לך, איסר לא אוכל לך, שבועה. אז הנה דבריו של רבי יוחנן, שמי שאומר איסר לא אוכל לך, זה לשון שבועה, וזה תופס כשבועה גמור. עכשיו אנחנו ממשיכים לסוגיה, הייתי מגדיר את זה כסוגיה חדשה. יש אצלנו בגמות המסומנות שפע של סימונים, וכרגיל הם אמורים להקל על הלימוד ולתת מפה וניווט בסוגיה. וכאן סוגיה די נקרא לזה מורכבת, ונתחיל קצת במיפוי הדברים. מאחר שאנחנו לומדים במסגרת דף היומי, אז אנחנו נאלץ להפסיק את המהלך באמצע, אבל מאחר שיש לנו הסימונים, אני מקווה שזה יקיל עלינו בעזרת השם בשיעור הבא להמשיך בנקודה שבו אנחנו אמורים לעצור היום. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה יש לנו צורת כתר, וכתבנו מחלוקת רב דימי ורבין. קודם כל, איפה הדברים האלו? אז יש פה מספר אחד, כתר מספר אחד, וגם הגענו את רב דימי, קיאטה רב דימי. קיאטה, אתם רואים, מופיע בצורת כתר בחף א' עמוד א', שש שורות מראש העמוד, אתם רואים קיאטה רבין. ויהיה מחלוקת בין רב דימי ורבין, שאגב שניהם בסופו של דבר מצטטים את רבי יוחנן. אז אפשר לומר מחלוקת רב דימי ורבין בפירוש שיטת רבי יוחנן בעניינים שעומדים לפנינו. אז נחזור להערת שוליים. אמרנו שיש כאן לפנינו מחלוקת רב דימי ורבין. אחד, איך להגדיר אכלתי, לא אכלתי. מי שנשבע אכלתי או נשבע לא אכלתי, איזה סוג שבועה זה? שב או שקר? יש נפקא מינה לגבי ההתראה שאנחנו אמורים לתת לאדם שנשבע כך, כדי אם מדובר באדם שעובר במזיד צריכים לתת התראה לפני כן. בתוכן ההתראה צריך לכלול לא רק האיסור, אלא הפסוק שבו אתה אמור להתרות בו. לכן חשוב האם מדובר בלשון בשבועת שקר, שהפסוק שקשור לשבועת שקר לא תשבו בשמי לשקר, או שבועת שב. זה מה שאנחנו מכירים מעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. צריכים לדעת איך להגדיר הניסוחים השונים האלו, אכלתי לא אכלתי, האם זה שווא או שקר. שתיים, מה לומדים מלא יחיל דברו? גם זה יהיה נושא של נגיד מחלוקת בהמשך. שלוש, אוכל לא אוכל, מה גדרו? איך להגדיר את הניסוח הזה? בהמשך אנחנו נראה שימוש במשולשים עם מעקב. זה ממשיך הדף חף א' עמוד א'. המשולש עם השפיץ למעלה מהווים קושיות על רב דימי, הפוך תשובות. אנחנו נחזור כעת לגמרא, ובהמשך אנחנו ננסה להתייחס לעוד סימונים שיופיעו. הגמרא, קיאטה רב דימי אמר רב יוחנן, אוכל לא אוכל. זה שבוע, שבוע להבא, לשון עתיד. שקר, זה נקרא שבועת שקר. יכול להיות שזה מעלה גבות עיניים, מה פתאום שקר? שקר זה אדם משקר, מה שכבר קיים, ואנחנו כאן מדברים על לשון עתיד, איך זה משתלב עם ההגדרה שקר. אז רש"י מסביר, בדיבור המתחיל, ועזרתם היא לא תשבו בשמי לשקר, ואחי כמר, לא תשבו בשמי כדי לשקר בשבועתכם לאחר זמן. והמטרה בו, צריך להתראות בו שהוא עובר בעזרת לא תשבו בשמי לשקר. אז ההגדרה של שקר הוא שאדם צריך להיזהר לא להתבטא בצורה כזאת שאחר זמן יתברר שמשהו נשבע הוא שקר. נחזור לגמרא. רב דימי אומר שמי שנשבע בצורה כזאת אוכל, ובסופו של דבר הוא לא אוכל, או לא אוכל, בסופו של דבר הוא כן אוכל, זה שקר. ועזרתי מאחה, לא תשבו בשמי לשקר. וכפי שאמרנו, שבזמן שאתה מטרה, אתה צריך להזכיר לאשם, לבן אדם, המקור לאיסור. אכלתי ולא אכלתי, שב. ועזרתי מאחה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשב. קונמות, קונמות בשבילנו, הסוגיה לא תתמקד בזה, וקונמות זה לשון של נדרים. אדם נודר, הזכרנו לפני כן את ההבדל בין לשון נדר לשון שבועה, אדם שנודר ולא מקיים את נדרו, הוא עובר באיסור לא יאכיל דברו. עכשיו אולי מילה על השקר. נסתכל ברש"י, אכלתי ולא אכלתי. דוגמאות, שתי שבועות שונות, או אדם נשבע אכלתי, או שהוא נשבע לא אכלתי ובאמת הוא כן אכל, או ההפך, הוא נשבע אכלתי ובאמת לא אכל. כל שבועה לשעבר שינה אמת קרויה שבועת שווא. לשון שווא, לשון ולא כלום, כמו בחבלי שווא, בחבלי השווא, או לשווא היכיתי את בניכם. אף כאן יצתה מפיו לבטלה, כאילו מה קרה, הוא אמר הוא נשבע אכלתי בזמן שהוא לא אכל, אז יצא מפיו דברים בטלים ובטלים מיד, ואז אתם מילה תיסה. והמקרה הזה צריך להתרות בו. ברש"י הבא, קונמות הרי זה בלא יחיל, כלומר לא יחיל דמשמע להבא, לשון עתיד, לא יחיל דברו, לאו לעזרת שבועת להבא אתה, אלא עוד פעם, לאו לעזרת שבועת להבא אתה, שבועת להבא מלא תשבו בשמי לשקר נפיק, וכי אתה ולא יחיל לעזרת נדרים אתה. אז ההסבר הזה, החילוקים האלו, הם מדבריו של רב דימי פה. לאפוקי מדרבין, רבין מופיע בדף חפף עמוד א', זה אמר עזרת שבועת להבא אתה מלא יחיל. אז לפי רב דימי, לא יחיל לא נוגע בשבועות להבא. לפי רבין, האיסור לא יחיל כן נוגע בשבועות להבא. נחזור לגמרא. מטיבי, שב ושקר אחד אין. מי לאו, מדשב לשעבר, זה דבר שנגיד, זה דבר שברור לנו. שבועת שווא זה כפי שראינו ברש"י, שהוא אומר דבר שבטל מבוטל מיד, כי הוא מתייחס לדבר שהיה. הדוגמה שמובא ברש"י, נקרא רש"י ביחד, מה שווא לשעבר כגון נשבע דבר שאי אפשר, שהכל יודעים שאין שבוע זהו כלום, כאילו מיד שיוצא מפיו זה כבר אפס. אף רשינג ממשיב, אף שקל שבר כגון אכלתי ולא אכלתי, והאי לא מקרי שב לפי שאין הכל מקרים בו עם אמת עם שקר, ועל כוכח שבועת לבא מלא יחיל דברו. אנחנו נעצור פה ברשי, נחזור לגמרא. המקור שקראנו, שעה ושקר אחד הם, מה זה מלמד? אז מה אליו, אני חוזר בקורא מה שקראנו כבר, מה אליו, מדשב לשעבר, אף שקר נמי לשעבר, על מה אכלתי ולא אכלתי, שקר הוא. זה מוגדר כשבועת שקר, וזה לא כמו רב דימי. מה רב דימי אמר על אכלתי ולא אכלתי? תעקוב אחרי הכבכובים, למעלה כבכבנו, מספר שניים למעלה, תחת רב דימי, אכלתי ולא אכלתי, הוא הביא לזה כשב. פה, על פי הברייתא, כמו ששב, כמו ששב לשעבר, גם אכלתי ושלא אכלתי, זה לשעבר. אז מה המסקנה מזה? שזה שקר. אז לסכם מה שאמרנו עכשיו, לפי הברייתא, שב ושקר אחד אין, שקר שייך לתחום של לשון עבר. לפי רב דימי, הלשון עבר הוא הגדיר כשבועת שב. רק לשון עתיד אצל רב דימי הוגדר כשבועת שקר. מכאן רואים שלשון עבר הוא זה שמוגדר כשקר, או להפך, או לחלופין, שקר שייך לניסוח של לשון עבר, בניגוד לרב דימי. רב דימי עונה, מי דעיריה, רק בגלל שאחד הוא לשון עבר, זה לא מחייב שהשני יהיה לשון עבר. הקדיטה והקדיטה. שב הוא שייך ללשון עבר, שקר שייך ללשון עתיד. ומה דבר אחד הן? הרי בפסוק, בסליחה, במקור התנאי שממנו אנחנו מקשים על רב דימי, כתוב אחד הם. אתה לא יכול להגיד הקדיטה, הקדיטה, כשכל אחד בנפרד שונה זה מזה. התשובה, מה זה דבר אחד? דבדיבור אחד נאמרו. שכשהקדוש ברוך הוא הזהיר על הדברים, הוא הזהיר בבת אחת על שבועת שב ושבועת שקר. האם יש תקדים לזה שבדיבור אחד נאמרו? כדתניא, יש תקדים בעניין שבת. כדתניא, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כזה דבר. אבל זה מביא אותנו שוב פעם לקושיה. בשלמה אתם, המילים אתם ואחר הדגשנו עם צורת בית, אז הגמרא אומרת שבשלמה אתם בעניין קידוש, בדיבור אחד נאמרו, יש תועלת ונפקא מינה לדבר הזה שבדיבור אחד נאמרו, כדרב אדרבה רבה. אם אנחנו נדלג בקטע שבסוגריים, רואים אלא אחא בעניין שבועת שב, שבועת שקר, למה הלכתה? אז אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. אמרנו שהרעיון הזה שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, יש לזה תועלת ממה שלומדים מדבריו של רב אדא. בשלמה חתם אמרנו, או סליחה, אלא הכה, אנחנו אולי רק נתקן את סדר הדברים עוד פעם, שבקשר לשבת, אז אנחנו רואים שיש סיבה לזה לפי מה שרב עדה מלמד, וכאן אנחנו נמשיך בקטע שבסוגריים. דיאמר רב עדה ברבה, נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. למרות שקידוש הוא מצוות עשה שהזמן גרמה, ואנחנו יודעים שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה, בכל אופן הן חייבות בקידוש. דאמר קרא זכור ושמור. כל בקשר לשבת כתוב זכור את יום השבת לקדשו, וגם כתוב שמור את יום השבת. שמור מצביע על מצוות לא תעשה, איסורי מלאכות למשל. כל שישנו בשמירה, כל מי שמצווה בלא תעשה, ישנו בזכירה. בזה שאמרנו שבדיבור אחד אמרו, גם הזכור, שזה כולל מצוות עשה, גם חייבים בהם. והני נשי, כל הנשים, הועיל ויתנהו בשמירה, יתנהו נמי בזכירה. מאחר שמצוות על לא תעשה, אין פטור על לא תעשה לגבי נשים, אז במקרה הזה יתנו הם גם כמצוות בזכירה במצוות עשה, למרות שזמן גרמה. אז זה מה שאנחנו מרוויחים מכך שבשבת אנחנו אומרים בדיבור אחד אמרו. אלא אחר בעניין שב ושקר, למה ילכת מבעי אלי? לאיזו מטרה נגיד שהם בדיבור אחד אמרו? אז אנחנו נעזוב את את המהלך הזה וננסה מהלך חדש להסביר את המקור למעלה ששב ושקר אחד הם. עד כה חשבנו שהפירוש הוא שבדיבור אחד נאמרו, דחינו את זה כי אין לזה מטרה, אין לזה צורך. אלא כשם שלוקה על שב, כך לוקה נמי על שקר. נכון, כדי להגן על רב דימי אמרנו ששב זה לשון עבר, ושקר זה באמת שייך ללשון עתיד. אבל מבחינת הדמיון ביניהם זה לגבי העונש, שניהם בלב, שניהם לוקים עליו. מלכות בא בעקבות אדם שעובר על איסור לב, שניהם כן בלב, אבל שניהם כן, גם כן לוקים עליהם. חשוב לנו כעת לחזור על המשפט הזה, אלא כשם שלוקה על שב. עכשיו לפי רב דימי, שב הוא הדוגמה שאכלתי או לא אכלתי. נדגיש שזה לאו שאין בו מעשה, והברייתא אומרת לנו כמו שיש מלכות על זה, כך לוקה נמי על שקר. עכשיו הדוגמאות של שקר כולל או אדם שאוכל, או וכאן נדגיש לא אוכל. אז מה קרה? אדם נשבע שהוא לא אוכל כיכר זו, ובסופו של דבר הוא כן אוכל אותו. זה נקרא לאו שיש בו מעשה אכילה, בכך שהוא אכל הוא עובר על הלאו. אז מה המשפט הזה אומר לנו? כמו שלוקים עליו שאין בו מעשה, כך לוקים עליו שיש בו מעשה. על זה הגמרא שואלת בתמיהה, כלפי ליה, לאן אתה הולך? הכוונה ההפך, ידוע שעיקר המלכות, עיקר עונש מלכות נאמר על לאווים שיש בהן מעשה. לאו שאין בו מעשה, לא פשוט בכלל שיהיה מלכות על זה. אלא אימה, אז כאן תיקון לשון, כשם שלוקה על שקר, כך לוקה נמי על שב. כמו שהוא ילקה על שקר, ולפי רב דימי שקר זה אוכל או לא אוכל, שזה לאו שיש בו מעשה, זה פשוט שיש מלכות, הוא גם כן ילקה על שב. עכשיו צריכים להוסיף פה, וזה מופיע אך ורק ברש"י, שהמלכות על שב אמנם זה לאו שאין בו מעשה, הרי לפי רב דימי זה הדוגמה של אכלתי או לא אכלתי, אבל יש פסוק שאומר לא תישא את שם השם אלוקיו אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. ואנחנו נראה את זה בהמשך הגמרא, אבל אני חושב שחייבים לציין את זה כבר מראש, שמזה שכתוב כי לא ינקה השם, אנחנו דורשים השם הוא לא מנקה, אבל בית דין מנקה על ידי מלכות. הם מנקים את העובר עבירה על ידי מלכות. אז מכך הגמרא שואלת שאלתו פשיטה, אם כך אתה רוצה לפרש את המקור כשם שלוקה על שקר, כך לוקה נמי על שב, פשיטה, היי לב והי לב, שניהם לבים, ואנחנו יודעים על לבים יש מלכות, ובפרט פה דרשנו כי לא ינקה השם, השם לא מנקה, אבל בית דין שמעת כן מלכין ומנקין. והשאלה של הגמרא פשיטה, רש"י אומר דאק תבקה לא ינקה השם. הגמרא עונה, מהו דתימה, בלי המקור הזה שאמר שב ושקר חיים, בלי זה הייתי חושב כי דמר די רפא בלאביי לא ינקה כלל, שמה שכתוב בתורה כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשב, הכוונה אין עונש, אין שום עונש, כוונה הקדוש ברוך הוא לא מנקה, השם לא מוחיל, ובית דין לא מנקים אותו על ידי מלכות. זה מה שהייתי חושב. אנחנו ממשיכים לדף חף א', כמשמלן כדשני לי, הברייתא מכריעה כמו שאבאי משיב לרב פאפה, וכפי שהסברנו כבר, לא להגיד כי מה שכתוב בתורה כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא, שאין שום מנקה, אלא יש, רק הקדוש ברוך הוא לא מנקה, הוא לא מוחיל, הוא לא מנקה אדם שנושא את שמו לשווא, אבל בית דין כן, בית דין כן מלכין אותו ובכך מנקים אותו. לא הסברנו סימון אחד שהדגשנו שראינו בגמרות המסומנות, היה לנו סימון שמופיע בסוף, ארבע שורות מסוף עמוד ב', חף עמוד ב', שלוקה. הסימון הזה גם צורת כתר אחר, נקרא לזה כתר מושלם, הוא מסומן כדי לשייך את הפירושים השונים שמתקבלות בגמרא בעניין הברייתא שב ושקר אחד הם. אז הגישה הראשונה, אחד הם, במה? במובן הזה שלשניהם יש מלכות, יש עונש מלכות. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא, והיא בית אימה כשם שמביא קורבן על שקר, כך מביא קורבן על שב, ורבי עקיבא היא תמחייב לשעבר כלהבא. יש מחלוקת תנאים, מאחר שבפסוק כתוב רק להרע או להיטיב, שזה לשון עתיד, האם זה הפסוק מופיע ביקרא פרק ה' שמדובר על עבירות שונות שיש בהם חיוב עבד קורבן חטאת עולה ויורד. אז מבחינת המקרא אני רואה בפירוש על לשון עתיד, אדם שנשבע להרע או להיטיב. בדוגמאות האלו של שקר ושב, הרי לפי רב דימי שב הוא הלשון עבר. מבחינת הפסוק, כדי לחייב אדם להביא קורבן גם על זה, הרי צריך ריבוי גזירת הכתוב, וזה סברת רבי עקיבא, זה שיטת רבי עקיבא, שיש לכלול גם לשון עבר בחיוב קורבן חטאת. אז זה שהמקור אמר שב ושקר אחד הם, בזה ששניהם מביאים קורבן, זאת אומרת כמו ששב אליבא דרב דימי, סליחה, כמו ששקר אליבא דרב דימי זה לשון עתיד, וזה בוודאי מביא קורבן, גם שב שלפי רב דימי זה לשון עבר, גם כן מביא קורבן. אז נקרא את זה עוד פעם, כשם שמביא קורבן על שקר שלפי רב דימי זה לשון עתיד, ועל פי הפסוק לרע או להיטיב זה מפורש שמביא קורבן על פי הפסוק בויקרא פרק ה' פסוק ד', כך מביא קורבן על שב שזה לשון עבר, אכלתי לא אכלתי לפי רב דימי, ורבי עקיבא הידי מחייב לשבר כלהבא. רבי עקיבא הוא הדעה שאומר כמו שלהבא שלפי רב דימי זה שקר, גם השב שזה לשון עבר יחייב את העובר עליו קורבן. מיטיבי איזו היא שבועת שב, נשבע לשנות את הידוע לאדם. שבועת שקר, נשבע להחליף. אז המובן פה, מה זה נשבע? ואחר כך, הוא נשבע להחליף, להחליף כוונה, לשנות את הידוע, משהו בעבר. אבל יש הבדל בין שב ושקר, מאחר ששניהם לשון עבר, מה ההבדל ביניהם? אז יש הבדל ביניהם, אבל מה שחשוב לנו, שבפי המקור הזה נשבע להחליף, רש"י כותב שורה רביעית, נשבע להחליף, לשנות את האמת בשבועתו, היינו לשעבר. השקר לפי המקור התנאי זה לשבע, זה לא כמו רב דימי, כשהוא אמר שקר זה להבא. ומה לשעבר? כגון אכלתי ולא אכל, או לא אכלתי וכן אכל. רש"י במהלך הסוגיה הסביר שאם אתה רוצה להגדיר דברים בצורה כזאת, מה בכל זאת יהיה ההבדל בין שב ושקר. שב זה דבר שמפורסם, זה ידוע לאדם, אדם שנשבע על איש שהוא אישה. אבל דבר שרק אדם אחד יודע, אדם הפרטי יודע, זה יוגדר כשקר. בכל אופן, מה שחשוב לנו, נחזור על הנקודה, לפי הברייתא, שקר נשבע להחליף, להחליף את מה שכבר נקבע בעבר. אז זה קושיה על רב דימי. תשובה, אימה, נשבע ומחליף. זה הכוונה, הוא נשבע לעשות משהו בעתיד, והוא לא מקיים את זה, אבל מה שחשוב שוב פעם, זה להגיד ששקר הוא עניין של שבועה להבא. וזה מה שרב דימי אמר. ואגב, אם שמתם לב, אנחנו פשוט המשכנו את המשולשים פה, שורה שלישית קושיה שוב פעם על רב דימי, ומשולש הפוך פה התשובה לטובתו. אנחנו אמרנו בפתיחת הסוגיה שאנחנו במסגרת דף היומי אנחנו נעצור פה, אבל אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא פותחים עם עוד צורת כתר ומספר 2 קריאת הרבין. אנחנו נראה גישת רבין בדבריו של רבי יוחנן, הוא גם כן מצטט רבי יוחנן, בשונה לגישתו של רב דימי. ובכך הקדמנו את הסוגיה שיש מחלוקת רב דימי ורבין בדבריו של רבי יוחנן בעניין הגדרת הניסוחים השונים בעניין שבועות. עד כאן שירנו להיום.